אנחנו דנים בשאלת הסמכות, סמכות בהלכה בכלל. הגענו לשאלה של מקורה של הסמכות. הבחנתי מבחינה מושגית, סמכות פורמלית, סמכות מהותית. דיברתי על סמכות ביחס לעובדות מול סמכות ביחס לנורמות. והשאלה היא מה המקורה של הסמכות. אמרתי שבעניין הזה יש איזשהו פלונטר, סמיכה קצרה, שאי אפשר בעצם לחסות גם את הרגליים וגם את הגוף. כי מצד אחד, אם אני מוצא איזשהו מקור לסמכות, אני מדבר כרגע, סליחה, מהסמיכה הקצרה, אני מדבר על סמכות לגבי תקנות דרבנן, או גזרות. סמכות, מה שקראתי, סמכות לחוקק, לא סמכות לפרש. הסמכות לפרש זה סמכות לדרוש דרשות או לפרש את הפסוקים, והתוצאה של הפרשנות או של הדרשה זה הלכה דאורייתא, רוב מוחלט של השיטות זאת הלכה דאורייתא. אבל אני מדבר כרגע על הסמכות לחוקק, לעשות, לקבוע גזרות או תקנות, חוקים חדשים שקובעים חכמים. השאלה מאיפה היא יוצאת. אז ראינו ששיטת הרמב״ם שזה יוצא מילות אסור, כמו הסמכות לפרש, גם הסמכות לחוקק יוצאת מילות אסור. הרמב"ן תוקף אותו על זה. הרמב"ן אומר שאם זה יוצא מילות אסור, אז בעצם לעבור עבירה דרבנן זה איסור דאורייתא. אתה עובר על עליו שלא תסור. אז ספקו היה צריך להיות לחומרה ולא לכולה, כמו כל ספק דאורייתא. ואז... זה
הרבנן מכיר
בספקו? מה?
זה יכול להיות שבמבנה של התקנה הרבנן מכיר בספקו?
אז אמרתי, הבאתי את האפשרויות האלה בשיטת הרמב"ן, היה אפשר להגיד שהם אמרו והם אמרו, סליחה, בשיטת הרמב״ם היה אפשר להגיד שהם אמרו והם אמרו, דיברנו על זה קצת, הרמב״ן אפילו מעלה את זה והוא דובר, לא ברור למה, דוברתי מהשמייטר שיכול להיות שיש מחלוקת בין חכמים בדין דרבנן, אז כל אחד משני החולקים הוא לא בספק, אז אין סיבה להניח שכשהוא אומר שזה אסור אז הוא גם מסייג את זה ואומר אבל לא, לא, אל תעשו את זה כי הוא מתווכח איתי, זה לא, כמו שגם על זה אפשר ליישב, אבל זה דיברנו בשיטת הרמב"ן. בכל אופן, הטענה בעצם, הסמיכה הקצרה, זה בקשר לסמכות חכמים לחוקק על גזרות ותקנות. מה הבעיה? שאם אנחנו נמצא מקור, אז זה יהפוך להיות דין דאורייתא, כמו שהרמב"ן מאיר. ואם אנחנו לא נמצא מקור, אז למה לציית להם? אחד משתיים, זאת אומרת, או שיש מקור ורק אז צריך לציית להם, אבל אז זה לא נשאר דין דרבנן, אז אופן לא דין דאורייתא, או שלא נמצא מקור ואז אין שום סיבה לציית להם. ולכן, כמו שאומר רבי חנן וסרמן בקונטרס דברי סופרים, הטענה היא שבעצם לפי הרמב"ן אנחנו בפלונטר שהוא אפריורי ללא מוצא. זאת אומרת, זה לא עניין של לחפש מקור כזה, מקור אחר, לבדוק אם זה כן עובד או לא עובד, לדפדף ברמב"ן כדי לראות מה הוא בעצם אמר, זה לא אומר שום דבר מפורש בשום מקום, כי אי אפשר למצוא. אפריורי אפשר לקבוע שאי אפשר למצוא. זאת אומרת, כל סוג מקור שתביא או שלא תביא, אנחנו נמצא או עם הרגליים בחוץ או עם הראש בחוץ. זאת אומרת, אי אפשר לפתור את שתי הבעיות, גם למצוא מקור כך שיהיה חובה לציית לחכמים, ומצד שני זה לא יהיה איסור דאורייתא. אז אמרתי ש איך מפרטים את זה, זה רבי חנן וסרמן כבר מדבר על זה. הוא אומר, איזה מקורות יכולים להיות? אם זה יהיה מקור מפסוק, אז לא תסור, אלא פסוק אחר. מה זה משנה? תכלס, כל עוד יש מקור מפסוק, אז יהיה דין דאורייתא, ומה שהרמב״ם תוקף את הרמב״ם, בעצם יהיה קשה גם עליו עצמו. אם יש לך מקור מפסוק, אז זה אמור להיות דין דאורייתא, ספקו לחומרה, עם כל ההשלכות של דיני ספקות. אם נמצא מקור לא מפסוק, אז מאיפה הוא כן יכול לבוא? אם הוא מדרשה, אז דרשה לשיטת הרמב״ן לפחות גם היא דין דאורייתא. ברמב״ם אני עוד אעיר בהמשך. אם אנחנו נמצא מקור מסברה, אז סברה גם היא דאורייתא. למה לקרא סברה הוא? דיברתי על זה בשיעור הקודם. אז גם סברה, אם יש לי מקור מסברה, גם זה בעצם יש לו את אותו תוקף של פסוק, כמו שהגמרא אומרת בהרבה מקומות, ובכמה מקומות זה הרבה. למה לקרא סברה הוא? נראה שמה שיוצא מסברה זה אותו דבר כמו שיוצא מפסוק. ושוב פעם ספקו לחומה. אז מה נגיד שזה דין דרבנן? החובה לציית לרבנן היא עצמה דין דרבנן. אין לזה שום משמעות. זאת אומרת, השאלה היא למה לציית לדין דרבנן הזה עצמו, שאומר לי לציית לרבנן. זאת אומרת, כן, זה לא יכול להיות שזה ההסבר. ואז בעצם יוצא שאפריורי, לפני שבכלל בדקנו מה הרמב"ן אומר, ומה, אומר, על פניו לא יכול להיות פתרון לשאלה הזו, זו שאלה לא פתרון. זו הטענה של הרבה חמי וסרמן. בהקשר, בענף האחרון שאמרתי, שזה לא יכול להיות דין דרבנן, יש רק אני אעיר כמה הערות. מבחינה הגיונית ברור לגמרי שהחובה לציית למערכת לא יכולה להיות נורמה של המערכת עצמה. החובה לציית לחוק לא יכולה להיות בעצמה מיוסדת על חוק. יש חוק שאומר שצריך לציית לחוקים. זה חסר כל משמעות. כי אם אני לא מציית לחוקים, אז גם החוק הזה עצמו אני לא אציית. זה חייב להיות איזשהו עיקרון, איזושהי נורמה שנמצאת מחוץ למערכת החוקים. יש בהגות המשפטית, יש תפיסה שנקראת פוזיטיביזם. פוזיטיביזם זה תפיסה שרואה את המערכת המשפטית כאיזשהו מבנה של מערכת אקסיומטית, מבנה היררכי שיש סט של אקסיומות ומהם נגזרות נורמות משניות, ובעצם הכל איזשהו מבנה לוגי. כשבראש המערכת יושב מה שקלזן קרא הנורמה הבסיסית, בגרונדנר. מה זה הנורמה הבסיסית? זאת הנורמה היסודית שממנה בעצם מתחילות להיגזר כל הנורמות האחרות. למשל, בהקשר של נגיד החוק הישראלי, אז הנורמה הבסיסית זה החובה לציית לחוקים שמחוקקת הכנסת. יש חובה כזאת, זה הנורמה הבסיסית. משם אפשר לגזור את כל השאר. אם הכנסת חוקקה משהו, מהנורמה הבסיסית נגזר את החובה לציית למה שהחוק המסוים הזה שהכנסת קבע. אם הכנסת מאצילה סמכות על מנכ״ל משרד, זה לא משנה, על שר, לקבוע תקנות, עוד פעם, בגלל החוק הבסיסי צריך לציית לכנסת, הכנסת נותנת, מאצילה סמכויות על המערכת המשנית, ולכן גם אתה צריך לציית לה. כך שבסך
הכל... ומי קובע את הנורמה הבסיסית יש מאין?
זהו. עכשיו, השאלה היא כמובן, מאיפה באה הנורמה הבסיסית, אבל דבר אחד ברור, היא לא יכולה להיות...
מתוך הכנסת.
בחוק. כן, זאת אומרת, לא יכול להיות שזה חוק. זה חייב להיות איזשהו משהו שהוא מבחוץ. ואז, וזו שאלה גדולה, ועוד פעם, בתורת המשפט, בהגות המשפטית מדברים הרבה על השאלה הזאת, אוקיי, מאיפה היא עצמה יוצאת, הנורמה הבסיסית הזאת. יש פה כל מיני הסברים, הכרת הטוב, מחויבות לציית לציבור שאתה חלק ממנו.
רק מזה שמאחורי המחוקק נמצא הצבא ומשפט.
זה לא יוצר חובה לציית, זה יוצר פחד אצל האזרח, זה לא יוצר חובה לציית. זאת אומרת, החובה לציית, ההנחה הבסיסית היא שיש חובה לציית, זה דיברנו על זה עכשיו בפעם הקודמת, ורק בגלל זה הפעלת הכוח היא הפעלת כוח מוצדקת. אחרת זה הפעלת כוח של כנופיית שודדים. זאת אומרת, יש גם חובה לציית לכנופיית שודדים לפי העיקרון הזה, כי אחרת יארגו אותך. אז זה לא נקרא חובה לציית, זה רק אומר שכדאי לציית. זאת אומרת, אחרת, אבל אם אנחנו באמת מבינים שהחוק הוא מוסד צודק, לא מוסד כוחני שהוא יכול להכריח אותך, אלא הוא יכול להכריח אותך, אבל זה שהוא מכריח אותך זה בגלל שיש הצדקה להכריח אותך. זאת אומרת, יש מאחורי זה איזושהי תשתית פילוסופית שאומרת, זה נכון, צריך לציית למוסד הזה, ממילא יש לו הצדקה להפעיל כוח. והשאלה היא מאיפה זה בא, לא מאיפה הפחד שלי, או איך הוא יכול לאכוף את זה עליי. איך הוא מצדיק את זה בפני עצמו, לא איך הוא כופה עליי לציית לו. זה לא מצליח את זה ככה. וכמו אלה שמסבירים את החובה המוסרית באמצעים של אבולוציה. כן? זאת אומרת, האבולוציה התמיעה בתוכנו איזשהו אלטרואיזם כזה, זאת אומרת, כי בעצם יש לזה ערך שרידותי, כי אם יש קבוצה שהגנים של הפרטים בה הם גנים אלטרואיסטיים, זאת אומרת, הם יעזרו אחד לשני, הקבוצה הזאת תשרוד יותר טוב, זה מועיל לשרידותו של הגן. ולכן בעצם התהליך האבולוציוני יוצר אצל באוכלוסיות שונות גן אלטרואיסטי. זה יכול להיות נכון ברמה המדעית, אבל אין לזה שום משמעות בהקשר המהותי. זאת אומרת, העובדה שהאבולוציה יצרה גן כלשהו לא אומרת שאני צריך לציית לו. זאת אומרת, אני רק יכול להסביר למה אני בפועל עושה את זה. זה הסבר מדעי למה בפועל אנשים עושים את זה. אבל אם אני שואל את השאלה הפילוסופית, מה הצדקה לעשות את זה, למה צריך לעשות את זה, לא למה אנשים עושים את זה, מה האבולוציה אומרת פה, היא לא אומרת שום דבר. זאת אומרת, האבולוציה אצלי לא יצרה את הגן הזה, יש לך איזושהי בעיה איתי, זאת אומרת, אז אני לא, עכשיו זה לא. כשאתה בא אליי בטענות, אז אתה מניח שזה לא סתם תוצאה מקרית של פשוט ככה אנחנו בנויים. אני לא בנוי ככה, מה הבעיה? אלא מה, אתה בעצם דורש ממני לעשות את זה. הרי אני בנוי בעוד המון צורות, אני בנוי גם בצורה מאוד אגואיסטית, אז אני גם חייב להיות אגואיסט. לא כל דבר שבנוי לתוכי גם הופך לנורמה מחייבת, לנורמה שנדרשת ממני. לכן צריך להסביר, אפילו אם זה נכון שזה הובנה לתוכי בתהליכים אבולוציוניים, עדיין צריך להסביר בסופו של דבר למה אנחנו תופסים את זה כנורמה מחייבת. אבל אפשר להגיד שזה הכל אשליה וזה לא באמת נורמה מחייבת, אלא גם זה עצמו הובנה לתוכנו. ההבניה הזאת שאומרת שאנחנו גם תופסים את זה כנורמה מחייבת ולא רק עושים את זה. גם זה בעצם תוצאה של הגנטיקה, של האבולוציה, זאת אומרת. אוקיי, אבל אז באמת אני לא חייב. אז אצלי זה לא הובנה ואני לא עושה את זה.
למה לא להגיד שזה, המדינה היא באה לבית על הקרקע, על כל התחום הזה, אז אתה, כדי לשעות פה, אתה צריך לקבל את התנאים, ואם אתה לא רוצה, אז פשוט תלך מפה.
טוב, קודם כל אתה צריך להסכים שהמדינה היא באה לבית על הקרקע. אין לך הדילמה הקלאסית, כן, שנטור הקרקע. הם צודקים, בפשטות. זאת אומרת, אתם הציונים, כן, הגעתם באיזשהו שלב, שמתם עלינו מטריה ריבונית, אנחנו היינו פה עוד קודם. אתם שמתם עלינו איזושהי מטריה ריבונית, עכשיו אנחנו פתאום נהיינו שכונה של ירושלים, שהיא עיר הבירה של מדינת ישראל, לא רוצים אתכם, תלכו מפה וזה הכל.
לא, אבל גם הם יודעים שדינה למלכות הדינה.
מה זה דינה למלכות הדינה? הם לא מודים בכלום. בארץ ישראל הם לא מודים, יש רם שבארץ ישראל הם דינה מלכותה.
נגיד לצורך העניין,
לא, יש מאחורי זה משהו מהותי. אז הדינה למלכותה בעצמו הוא עיקרון הלכתי. אבל לולי ההלכה אין, מה זה דינה למלכותה? זה דינה דגזלנותה, זה דינה דחמסנותה, כמו שאומרים הראשונים. אז מה, זה שלמלך יש כוח, אז בגלל זה הוא קובע. אני הייתי פה קודם, עכשיו בא מישהו, שם מעליי מטרי. אגב, זאת גם הטענה הפלסטינאית. אז שמדינת ישראל הגיעה באיזשהו שלב, שמה פה איזושהי מטריה ריבונית על פני תושבים שהיו פה בעצם עוד קודם, ועכשיו דורשים מהם להיות אזרחים נאמנים, או להכיר במדינה, או... מה זאת אומרת? תלכו מפה, לא רוצים אתכם. זאת אומרת, מה... זו טענה נכונה, זו טענה... יש פה טענה חזקה. מה? כן, מה זה שאתה שמת מטריה, אז בגלל זה אני חייב לשמוע לך, זה צעד כוחני. מה ההצדקה לדבר הזה?
ההצדקה היא
הנורמה
העולמית, שאומרת שאם
האום מצטרף לשודדים, אז מה אני יכול לעשות?
כל העולם מצטרף לשודדים. כמו החולי נפש, שמה... בגלל שהם המיעוט, אז הם
לא צודקים. מצד שני, זה שאני המיעוט לא אומר בהכרח שאני לא צודק. חולה נפש רושם, אני שפוי, כן, אתה יודע, זה שהוא היחידי השפוי וכל המשוגעים בסביבו הם משוגעים. אז זה צד אחד של הסיפור, וצד השני של הסיפור אומר שזה שאני מהמיעוט, זה עוד לא אומר שאני חולה נפש. את יכול להיות שהמיעוט צודק. דיברנו פעם על זה שלדעתי בדרך כלל המיעוט צודק. טוב, בפרט תלוי באיזה סיטואציה.
אבל זה לא הבנה אינטואיטיבית, שכמו שאנחנו רואים שדיני הקניין בבני אדם ולא בחיות, אז דיני הבעלות על הקרקע זה בקולקטיב ולא באינדיבידואל. אין מציאות שבן אדם אחד...
אני בעל הקרקע ואתה בעל הקרקע שלידי, וזה הכל.
כלומר, מישהו שהוא לא יכול לקיים מדינה מתפקדת, צבא, משטרה וזה, אז הוא לא... אנחנו לא מכירים בבעלות שלו,
כלומר,
הוא לא יכול
לעשות... כי זה לא אכיף, זה לא אפקטיבי. בסדר, זה כבר עוד פעם קצת שאלה יותר כוחנית מאשר הצדקה מהותית, אבל זה כבר מתחיל להיות אחד ההסברים. זאת אומרת, כי פשוט בלי זה, גם את החיים הפרטיים שלך לא תצליח לנהל. איש את ראה, הוא חיים בלאו, מה שחזל אומרים. זאת אומרת, אלמלא מוראה, אבי זהיר בשלומה של המלכות, שאלמלא מוראה, איש את ראה, הוא חיים בלאו. זאת אומרת, אז נכון, זה כבר הצדקה, מצד אחד הצדקה כוחנית, מצד שני אני צריך את הכוח הזה, כי אחרת אני לא אשרוד פה. אז זה כבר אחת ההצדקות שמעלים, אבל ברמה העקרונית ברור שההצדקה לא יכולה להיות בעצמה חוק. אלא מה, יש פה איזושהי נורמה בסיסית, תודה רבה. יש פה איזושהי נורמה בסיסית שצריכה לבוא מחוץ מאיזושהי מערכת חיצונית, לא ממערכת החוק עצמה. עכשיו השאלה מאיפה הוא יוצא, אז כל אחד עונה לעצמו את מה שהוא עונה, אבל זה בעצם ברור שזה אמור להיות איזשהו מקור חיצוני. הבעיה אצלנו זה שהמקור החיצוני הזה חסום בפנינו. זה נכון בכל מערכת נורמטיבית. כל מערכת נורמטיבית צריך איזשהו עיקרון חיצוני לה שמסביר למה לציית לה. אוקיי? אבל במקרה של הלכות דרבנן זאת בעיה. כי במקרה של הלכות הרבנן, מה יכול להיות המקור הזה? הלכה דו, פסוק מהתורה. אם זה פסוק מן התורה, אז הפכת את ההלכות הרבנן להלכות דאורייתא. זה הצד השני של סמיכה הקצרה. זאת אומרת, יש פה איזושהי בעיה שפה לא תצליח למצוא נורמה חיצונית. אם היא תהיה נורמה חיצונית, זה הפך להיות דאורייתא. אם היא תהיה נורמה פנימית, אז היא לא מחייבת, כי מערכת לא יכולה לבסס את עצמה. אז לכן אנחנו בפלונטר גדול, כי את אותה שאלה אפשר היה לשאול על הדאורייתא. למה לציית לחוקי דאורייתא? עזוב אותי מדי רבנן עכשיו. למה לציית לחוקי התורה? גם זה דורש הצדקה. טוב, יש כאלה שיגידו, בגלל שמה שהקדוש ברוך הוא אומר, יש איזושהי חובה לקיים. נגיד, אם מישהו חושב ככה, זאת הצדקה מספיקה מבחינתו. מישהו אחר שלא חושב ככה, באמת אולי לא יקיים את זה. אבל פה אני נעצר כאן. זאת אומרת, אם מישהו, זה בסדר מבחינתו, יש מחויבות כזאת לציית למה שהקדוש ברוך הוא אומר, אז אין בעיה. זה לא תוקע אותו באיזושהי בעיה. אבל לגבי הלכות דרבנן, זה כן בעיה. כי אם הייתה מחויבות מסברה, או מפסוק, או ממה שלא יהיה, איך שלא יהיה, זה יעלה, ישדרג את המעמד של הלכות דרבנן, ויפוך אותם להלכות דאורייתא, ואנחנו יודעים שזה לא נכון. ההלכות האלה הן הלכות במעמד נמוך יותר. אז איך הדבר הזה קורה? איך יכול להיות מקור מצד אחד, ומעמד נמוך יותר מצד שני? בהקשר הזה, אני אביא את זה לקצה דרך שתי דוגמאות. דוגמה אחת, זה דוגמה של... של סומה, עיוור, כן? אז סומה פטור מן המצוות. זה הדין. עכשיו, השאלה, אבל מדרבנן הוא כן חייב. כך כתוב. מדרבנן הוא חייב. יש מי שהגבלבים אולי, יש קצת שיטות בזה, אבל אני לא נכנס כרגע לפרטים. עכשיו השאלה היא, איך אפשר לחייב אותו? אז למה שהוא יצייץ לחכמים? בגלל שכתוב לא תסור, עכשיו בואו נלך עם הרמב"ם, יש פסוק. כתוב לא תסור, אבל הוא לא חייב לצייף בפסוקים, אבל הוא לא חייב בהלכות דאורייתא. אז איך הרבנן מולידים את עצמם? זאת אומרת, איך הסמכות הדרבננית, וכאן זה ממש בעייתי. זאת אומרת, אם בהקשר של אדם רגיל, אתה יכול להתלות בפסוק דאורייתא, אז תהיה בבעיה איך יוצא שזאת הלכה דרבנן, הרי יש פסוק דאורייתא. טוב, לא יודע, צריך לפתור את זה איכשהו. כאן אפילו אין לך את האופציה הזאת. כיוון שכאן, אם תמצא פסוק, גם אם תמצא פסוק, זה לא מחייב אותו. הוא לא חייב בהלכות דאורייתא, הוא חייב רק בהלכות דרבנן. אז איך בכלל אפשר להתחיל את העניין הזה? אותו דבר בקטן. יש מחלוקת רש"י ותוספות לגבי דין חינוך בקטנים, גם בברכות וגם במגילה. רש"י ותוספות נחלקים בשאלה איך להבין את דין חינוך בקטנים. שיטת תוספות זה שדין חינוך בקטנים זה בעצם מצווה על האבא לחנך את הילד. זאת אומרת, האבא, יש, זה מצווה מדרבנן, מצווה חינוך, יש דין מדרבנן על האבא לחנך את הילד, כדי שהוא ידע מה לעשות כשהוא יהיה גדול. אבל שיטת רש"י זה שמצוות חינוך זה חיוב מדרבנן על הילד עצמו לקיים את המצווה. לא מוטל על האבא, זה מוטל על הילד. על האבא מוטל לוודא שהילד עושה את זה. אבל החובה היסודית היא חובה על הילד. איפה הנפקמינה? מה קורה אם קטן רוצה להוציא אותי ידי חובה בברכת המזון? זאת המחלוקת של רש"י ותוספות בעצם. אני חייב בברכת המזון מדרבנן. לא אכלתי וסבתי או לא משנה, לא מתקיימים תנאים מסוימים, ואני חייב רק מדרבנן בברכת המזון. והקטן גם הוא חייב מדרבנן בברכת המזון, מדין מצוות חינוך, הוא אכל כדי שביע. אז הוא חייב מדרבנן בברכת המזון. שלמה הוא יכול להוציא אותי ידי חובה? לפי תוספות לא. בגלל שהוא בכלל לא חייב. אבא שלו חייב לדאוג לזה שהוא יברך, הוא לא חייב. מי שלא חייב בדבר לא מוציא את האחרים ידי חובתם. אבל לפי רש"י, כן, כי הוא עצמו חייב בדבר, מדרבנן. האבא צריך לדאוג לזה שהוא ימלא את תפקידו. אז אם ככה, אז הוא יכול להוציא אותי ידי חובה. הוא חייב מדרבנן ואני חייב מדרבנן, אז הוא יכול להוציא אותי ידי חובה. ועוד פעם, השאלה עולה, איך הקטן הזה חייב במצוות מדרבנן, אם הוא לא חייב במצוות דאורייתא? אותה שאלה. אגב, זה גם רבי חנון שואל את זה, על הסומה רבי חנון שואל את זה. איך יש רבי קיבי גן מגיע לקטן, אבל על הסומה זה רבי חנון. איך התוקף הזה נוצר ביחס לקטן, לפי רש"י, שחייב במצוות מדרבנן? הרי מה המקור לרבנן? לא תסור, אבל במצוות דאורייתא הוא לא חייב. זו אותה שאלה ששאלתי על הסומה.
למה אבל אי אפשר לומר שהסמכות לחכמים לחוקק היא באמת הסמכות ניתנה על ידי התורה, אבל משעה שמתחילים להפעיל את הסמכות שלהם, אז הביצוע של הסמכות הזאת הוא באמת בדרגה יותר נמוכה, כמו שיש בחקיקה ראשית, חקיקת משנה. מעניקים לממשלה את הסמכות, אבל מה שהממשלה קובעת זה לא כמו חוק של הכנסת.
כן, אז אני...
למה? יותר מנהל.
אם, תראה, פה צריך להבחין בין שתי אפשרויות. קודם כל, זה התפיסה המקובלת בעולם המשפטי. בעולם המשפטי, כשיש חקיקת משנה, הרי חקיקת דרבנן היא בעצם חקיקת משנה. חקיקת משנה, זה הפסוק לא פסור, הציל סמכות על גורם אחר לחוקק חוקים נוספים, כמו שר, מנכ"ל משרד וכדומה, ועכשיו זאת בעצם חקיקת משנה. עכשיו, בעולם המשפטי זה מספיק, בשביל להסביר את ההבדל. למה? כי בעולם המשפטי בעצם אין באמת הבדל עקרוני בין זה לזה. אלא מה? ברור שאם יש איזושהי התנגשות בין חוק ראשי לחקיקה משנית, אני מניח שחקיקה משנית תידחה בפני החוק הראשי. יש איזושהי היררכיה שאחד דוחה את השני. אבל המחוקק בעצמו קבע את זה. זאת אומרת, הוא יצר את הסמכות לחוקק חקיקת משנה, והוא גם אמר, כל עוד זה לא סותר את מה שאני עצמי אומר. אין בעיה. אבל במקרה של הלכות דרבנן, אני צריך מקור מהפסוק שאומר לי שספק של מה שאתם תחוקקו יהיה מדרבנן. יהיה לכולה, סליחה, לא מדרבנן. זאת אומרת, שיהיה פה מעמד יותר קל. בחשיבה ההלכתית הרגילה, זה לא עובד כך. בחשיבה ההלכתית הרגילה, אם אתה, כשאתה אוכל עוף בחלב, עברת על לא תסור, כי הרי לא תסור אמר לצאת לחכמים, וחכמים אמרו אסור לאכול עוף בחלב, עשר בחלב זה דאורייתא, עוף בחלב זה דרבנן. אז אם הפסוק של לא תסור אומר לצאת לחכמים, וחכמים אמרו לאכול עוף בחלב, אז אם אתה אכלת עוף בחלב, עברת על לא תסור. אז עברת על חקיקה ראשית, לא חקיקה משנית. לא תסור זו חקיקה ראשית. אם בפסוק לא תסור עצמו היה כתוב באיזושהי צורה, כן, אבל התוצרים, אלה שחכמים יקבעו משהו, זה יהיה במעמד נמוך יותר, אני מבין, אבל איפה זה כתוב? אז פה זו שאלה לא פתורה. איך זה נהיה הלכה דרבנן? לכאורה עברת, הלכה דאורייתא. עברת, לא תסור.
מי קבע שספק דרבנן בכולה?
זאת ההלכה.
סיומה, כן, אבל...
לא יודע, אבל אני אומר, בהנחה שזאת ההלכה, אז אני שואל מה עומד בתשתית ההלכה הזאת. זאת אומרת, אני שואל שאלות, אני לא מערער כרגע לקביעה אחת, אני רוצה להבין מה היא מניחה.
מי קבע?
אני מופיע בגמרא, לא שואל אותי מי פרסונלית קבע את זה.
האם זה נראה כבר הלכה למשה מסיני ש...
אני אומר, אם זה היה ככה, הכל היה בסדר. אם זה היה ככה, אז הכל היה בסדר. זאת אומרת, אם ההלכה דאורייתא בעצמה הייתה אומרת, כמו בחקיקה ראשית, הייתה אומרת שאם המחוקק המשני אומר משהו ספקו לכולה, או בכבוד הבריאות דוחה אותו, או כל ההבדלים בין דאורייתא ובין דרבנן, זה היה בסדר גמור, אין בעיה. המחוקק ראשי יכול לקבוע כל הבעיה שהוא לא עשה את זה. במיוחד בשיטת הרמב״ם, אין איזה מקור.
זה אומר שאולי היה מסורת על הדבר הזה.
אבל אני אומר, במיוחד בשיטת הרמב״ם זה ודאי לא יכול להיות נכון. וששיטת הרמב״ם היא שאפילו ספק דאורייתא לחומרא זה רק דין דרבנן. ספק דאורייתא לחומרא וספק דרבנן לכולה זה הכל קביעה של חכמים. זה לא הלכה משה מסיני, זה לא יוצא מפסוק, זה לא מסורת. דיני ספקות הם בעצמם קביעות של חכמים. אפילו ספק דאורייתא לחומרא, בוודאי ספק דרבנן לכולה.
לא, אז אם ככה זה שאלה, הבסיס הוא שספק היה
צריך להיות
לכולה,
אנחנו יכולים לקנות. זה מחזיר אותנו למה שהרמב״ן בעצמו מציע בדעת הרמב״ם של הם אמרו והם אמרו.
לא, הם אמרו והם אמרו,
אין
לו סתירה. אומר הבסיס
לך, חכמים
יקבלו לנו להחמיר בדיני דאורייתא.
תירוץ לסתירה, הם אמרו והם אמרו. כיוון שהם אמרו שספק דאורייתא לחומרא, הם גם יכלו להגיד שספק דרבנן לכולה. הרמב״ן עצמו מעלה את האפשרות הזאת, הרמב״ן דוחה אותו ודיברנו שם למה הוא דוחה אותו, למרות שעדיין יש מפרשים שנשארים עם זה, זה לא משהו מופרך. התוצאות
פה יוצאות מנקודת הנחה שצריך למערכת איזה נורמה בסיסית, שתבוא ותגיד, ולבין לדבר סוף.
לא, זה תמיד שאלה.
אז אפשר להגיד ש... הרי יש לנו תפילה חופשית, אני מקבל עליי עול מצוות, ובמסגרת אחרי שכבר קיבלתי עליי, אז אני כבר מתחיל.
לא, אין בעיה, אני קיבלתי את עול מצוות, אבל מאיפה המצוות הרבנן?
אבל אני גם מקבל את המצוות הרבנן.
למה?
אני מבחירה...
לא, אתה רוצה, אין בעיה, אבל אני לא רוצה.
אני לא חייב מלפני הבחירה.
אתה שואל, יש לך טענה אליי? אנחנו חוזרים לאותה דוגמה כמו במוסר. אני לא מקבל את הלכות הרבנן. אני לא בסדר באיזושהי צורה? מה הבעיה?
אין לדבר סוף, אם אתה הולך, לפי שיטת הנורמה הבסיסית, אז תמיד אתה לא תמצא אף פעם את הנורמה הבסיסית.
מה זאת אומרת לא אמצא? אני טוען, הנורמה הבסיסית אמורה להיות בעצמה, זה אולי אני...
אבל אין, תמיד תשאל...
לא, אני מבין, לכן אני... יש, צריך לעשות אולי עוד, אני אתן עוד משפט על העניין הזה. יש, ברור שבכל שרשרת של הנמקה, אם אנחנו לא רוצים להגיע לרגרסיה אינסופית, כאן לנסיגה אינסופית, אז אמור להיות שלב שבו אנחנו עוצרים. שלב שבו אנחנו אומרים, השלב הזה הוא השלב הבסיסי. ואז תמיד תעלה השאלה, אוקיי, ולמה למה הוא נכון? או למה לציית לו, אם זה שרשרת שמנמקת ציות, אם זה שרשרת שמנמקת נכונות, אז שאלה למה הוא נכון, אם זה מנמק ציות, למה לציית לו? אוקיי? והתשובה תהיה ככה. ככה,
התשובה אני בוחר לצאת.
לא, התשובה תהיה ככה. אני אסביר רגע מה הכוונה. זה שאני בוחר, זה בעצמו מתפרש בשתי צורות, לכן זה לא פותר שום בעיה. כי אם אני בוחר את זה באופן שרירותי, בסדר, זה הסבר למה אני עושה, זה לא הסבר למה אני צריך לעשות. בדיוק כמו עם האבולוציה.
אבל צבחרתי,
אז אני מחויב. לא, אתה לא מחויב כלום, אתה בחר, אתה מחר בבוקר, תבחר לא לעשות את זה. מה אתה מחר לא לעשות? לא, מה חתם אתה חוזר?
בסדר, אני לא...
עכשיו אני שואל, האם צריך לבחור, לא האם בחרת. אתה עוד פעם חוזר לאותה נקודה שדיברתי עליה קודם. אתה מציג את זה כמשהו שרירותי, כמו הכוחניות של החוק. אני שואל למה זה מוצדק, לא למה זה נכון, לא למה עושים את זה. למה עושים את זה? אם החלטתי לעשות את זה, אין שאלה למה אני אעשה את זה, כי החלטתי. השאלה היא למה דורשים ממני לעשות את זה, למה זה נכון? למה אם אני לא אעשה את זה, אז יבואו אליי בטענות? זה השאלה, אם באמת יבואו בטענות. יכול להגיד שלא, לא יבואו בטענות, זאת החלטה שרירותית. כל אחד עושה מה שהוא רוצה, אבל זה בדיוק הנקודה. אם זה באמת ככה, אז אתה אומר, אין סמכות. אתה לא עונה על השאלה. באמת אין סמכות. אלא מה, אם אני אחליט, אני אעשה את זה. אוקיי? אז הנקודה היא כזאת. זאת שאלה באמת שאלה בלוגיקה. זאת אומרת, איך בסופו של דבר אנחנו מאמינים לאקסיומות, קל לזה ככה. למה אקסיומות נכונות? אין לנו הוכחה עבורם, לא מבוססות על איזשהם עקרונות יותר יסודיים. אז למה הן נכונות? והתשובה היא, זה בכלל לא שאלה. זה לא שאלה בגלל שה הנכונות של משהו יכולה להיות רק במובן הזה. זאת אומרת, ניקח את הגיאומטריה. למה המשפט סכום הזוויות במשולש של 180 מעלות הוא נכון? כי הוא יוצא מהאקסיומות, נכון? כי אפשר להוכיח אותו בסיס האקסיומות. והאקסיומות למה הן נכונות? ככה. אבל ככה זה לא תשובה, מה שאומרים
היום.
ככה זה לא תשובה. אז אני אומר, אם ככה זה לא תשובה, אז גם סכום הזוויות במשולש של 180 מעלות זה לא נכון. לא רק האקסיומות. כי הרי הנכונות שלו נגזרת מהאקסיומות, אז כל המושג נכון נפל לפח. אין דבר כזה נכון בעצם, זה מה שאתה אומר. האפשרות היחידה להישאר עם המושג נכון זה לקבל נכונות של דברים שהם נכונים מתוך עצמם. לא צריכים הצדקה יסודית יותר מהם. וכשאני אומר ככה, כשאומרים לי למה שתי מקבילים לא נפגשים, או למה בין שתי נקודות עבר הקו ישר אחד, התשובה היא ככה. מה זאת אומרת ככה? ככה לא במובן השרירותי, כי ככה החלטתי. כי אני, יש לי כוח, או כי סתם החלטתי שרירותית, כי קיבלתי על עצמי, כי כך בחרתי. זה שטויות. זה ככה כי זה נכון. כי מי שאומר אחרת טועה. איך אתה יודע? אני יודע. בלי הוכחות מזה, אני פשוט יודע, זה נכון מתוך עצמו, אוקיי? אז תבינו שכשאני אומר פה ככה, המושג ככה יכול להתפרש בשתי צורות. יש ככה שהוא שרירותי, כי ככה החלטתי. כי לי יש את הכוח, או אין לי כוח, אלא סתם שרירותי, החלטתי לעצמי, לא משנה, אבל זה עניין שרירותי, זה לא תשובה לכלום. זה פשוט החלטת בבריאות. אבל כשאתה שואל למה זה נכון, לא למה החלטת, או למה צריך לעשות את זה, לא למה אתה עושה את זה. זו שאלה נורמטיבית, לא שאלה עובדתית. אוקיי? אז פה התשובה ככה מקבלת משמעות אחרת. ככה זה לא ככה שרירותי, אלא ככה כי זה נכון מתוך עצמו. אתה צריך להבין את זה, מי שמסתכל על זה יודע שזה נכון.
אבל בלי הוכחות.
בלי הוכחות, כן, זה בדיוק הנקודה. יותר מזה, כל המושג הוכחה מתבסס על הנכונות של הככה. כי אם לא היית מקבל את הנכונות של הככה, אז מה זה הוכחה? הוכחה זה לעשות רדוקציה של משפט לאקסיומות. אבל אם את האקסיומות אתה לא מקבל, אז מה זה יעזור לי הרדוקציה הזאת? מה יעזור לי להעמיד את המשפט על ההנחות אם אתה לא מקבל את הנכונות של ההנחות? לכן כל המושג נכונות או המושג אמיתיות או המושג מחויבות בהקשר הנורמטיבי מניח שיש איזושהי תשתית שהיא מחייבת מכוח עצמה או נכונה מכוח עצמה. המונח ככה פה מייצג משהו שהוא נכון בהכרח מתוך עצמו, לא משהו שהוא נכון כי יש לי הוכחה עבורו.
ומי קובע?
האמת קובעת. למה יש פה קיר? מי קובע? כי יש פה קיר. זאת אומרת למה? מי שלא רואה את זה, אז הוא עיוור. זה אותו דבר, כמו גם בהקשר המוסרי. זאת אומרת, מי קובע שאסור לרצוח? אף אחד לא קובע, אבל מי שלא מבין את זה הוא טמבל. ברור שאסור לרצוח, זה מובן מתוך עצמו, זה לא, עוד פעם, אלא אם כן אתה רלטיביסט, מאמין ביחסיות של מוסר, אבל אם אתה מבין שמוסר הוא מחייב, אז אין שאלה מי קובע, כי זה מה שהמוסר אומר. מה זאת אומרת? מי שלא רואה את זה, הוא פשוט עיוור.
אני חושב שאני
יכול להגיד שהקדוש ברוך הוא כונן את האינטואיציות
הראשוניות. לא רק יכול, אני אומר גם. אבל אני לא משנה כרגע, זה כבר המטאפיזיקה שעומדת מאחורי הדברים. לא, ברמה הפנומנולוגית, זאת אומרת, איך זה עובד? אתה צריך להבין שזה נכון. זה נכון, תן לך איזשהו דין וחשבון, כי הקדוש ברוך הוא אמר, או זה דברים אחרים. אבל זה כמו שאלה אחרת. אז בעצם, אז נגיד, לגבי המצוות דאורייתא, אז אם תשאל אותי למה לקיים אותם, אני אומר, כי יש עיקרון, לא יודע, מוסרי, דתי, שיש לו את המסכו את זה, שאומר שאם אלוקים שברא את העולם ואותנו מצווה משהו, אז צריך לעשות את זה. זה ברור. כי למה? ככה. מה זה למה? כי ברור, אם אלוקים אומר, אז זה מה שצריך לעשות. אגב, זה הרבה מאוד הסתבכויות שתשאלו אנשים למה הם מקיימים מצוות. תשמעו כל מיני תשובות מונפצות מפה ומשם, ו... קראת טוב, פה, ואלוקים יודע הכל, ולכן זה הכי נכון, והכי צודק, והכי זה הכל שטויות. זאת אומרת, אף אחד לא, לא, זה שטויות גם במובן האמפירי. זה לא באמת הסיבה שבגלל הם עושים את המצוות. בלי קשר לזה, זה גם לא נכון, זה כבר שאלה עמדה אישית. שאחרי יכול להגיד, בסדר, אתה חושב שזה לא נכון, אני חושב שזה כן נכון. אני לא מאמין לך. אתה לא בגלל זה מקיים מצוות. אלא מה, אתה מקיים מצוות ככה. בן אדם עם תודעה דתית מבין, כשאתה עומד מול הקדוש ברוך הוא, והוא אומר משהו, אתה צריך לעשות. נקודה. זה לא שאלה של יש לי עיקרון אחר שהוא יבסס למה צריך לציית לקדוש ברוך הוא. אני אשאל אותך גם על העיקרון ההוא למה. בסופו של דבר זה יעצור. המחויבות לציית לצו אלוקי היא העיקרון הבסיסי. לא צריך להעמיד אותה על משהו יותר יסודי. החיפוש. למה הוא חיפוש שמניח הנחה מוטעת, שיש איזשהו עיקרון יותר יסודי שהוא יהיה מובן מתוך עצמו. וזה לא מובן מתוך עצמו. לא, זה עצמו מובן מתוך עצמו.
מאיפה אנחנו יודעים שאלוהים אמר את זה?
זה שאלה אחרת, זה כבר שאלה עובדתית.
זה בספר הפוקים.
לא, זאת שאלה עובדתית כבר. זאת שאלה עובדתית כבר. השאלה אם אתה מאמין שמה שכתוב בספר החוקים באמת ניתן מהקדוש ברוך הוא או לא.
זה כאילו חוק.
זה כאילו
חוק.
לא, זה לא חוק. זאת שאלה עובדתית, לכן אני מדבר, לא שאלה נורמטיבית. את השאלה של סמכותו של החוק היא שאלה נורמטיבית. יש חוק, אבל למה אתה צריך לו? אז מה אם יש? השאלה העובדתית היא מי אמר שיש חוק. מי אמר שזה מה שהמחוקק אמר. זאת שאלה עובדתית. אז אם אתה משתכנע מהמסורת ומעמד הר סיני, השתכנעת. ואם לא, אז יש לך ויכוח עובדתי, אבל זה לא מטריד אותי כרגע. אז אם אני חוזר אלינו, אז בעצם זה אומר שבכל מערכת נורמטיבית אמור להיות איזשהו עיקרון על, נורמה בסיסית, או עיקרון שנמצא מחוץ למערכת, שהוא זה שנותן לה את התוקף. ומה ששאלת קודם, כן, ולעיקרון הזה עצמו מי נותן את התוקף, התשובה היא, הוא תקף מכוח עצמו.
למה אנחנו חייבים, למה אנחנו יוצאים לתת סברה כדי שתדע מחויבות? היא אמרה שאני נמצא מחויבת.
אמרתי, אם אין מחויבות אז אין שאלה.
אנחנו יוצאים ואנחנו רוצים כי אנחנו חושבים שזה נכון.
לא, לא, לא. אנחנו עושים כי אנחנו חושבים שזה נכון, אז השאלה היא, למה אתה בא בטענות למישהו שלא עושה את זה? המערכת ההלכתית מניחה שאנשים חייבים לעשות את זה. אם אתה משאיר את זה באופן וולונטרי להכרעתו של כל אחד, זה לא נקרא שיש סמכות. הנושא שלנו פה הוא סמכות. סמכות פירושו שאתה צריך לקבל את זה בין אם תרצה ובין אם לא תרצה. השאלה היא, לא, עוד פעם, צריך לא כוחנית, אלא צריך כי זה מוצדק, כן? השאלה היא למה? אז אם אתה בעצמך מקבל את זה למרות זה לא נכון, אז בסדר, זה אין בעיה, אבל המושג סמכות, והוא מופעל על הלכות דרבנן, השאלה היא מה הוא אומר, מה המקורות. אוקיי, אז זאת בעצם השאלה, ובעצם השאלה הזאת כמובן קיימת בעיקר בשיטת הרמב"ן. בשיטת הרמב"ם השאלה היא למה זה דרבנן, כי הרי יש פסוק. בשיטת הרמב"ן השאלה היא למה בכלל לציית. הרי לא יכול להיות שיש פסוק, כי אחרת זה הדאורייתא לשיטתו. אם אין פסוק, למה לציית? אז בשיטת הרמב"ן ראיתי כל מיני מקומות שבהם מנסים להציע הצעות, אף אחד מהם לא ממש מצא חן בעיניי. אני אציע כמה, אני אביא פה כמה אפשרויות. יש ברמב"ן עצמו יש כאלה שרצו לדייק שמבחינת הרמב"ן זה מצוות עשה לציית לחכמים ולא עליו שלא תעשו. ועשו משמרת למשמרתי או מין איזשהו מקור כזה או אחר שבעצם הופך את זה למצוות עשה. עקרונית זה אפשרי כי יש מחלוקת בין האחרונים בשאלה האם ספק במצוות עשה הוא לחומה או לכולה. באופן עקרוני ספק דאורייתא לחומה. עכשיו, אם זה היה מצוות עשה, אז ברמב"ן זה לא היה פותר את הבעיה. כי אם זה מצוות עשה, עדיין מספק, היינו צריכים להחמיר, גם מצוות עשה זה דבר הייתה. אם יש לי ספק, אני צריך להחמיר. אבל יש מהאחרונים שרוצים לטעון שספק ספק דאורייתא לחומרא זה רק בלאוי. במצוות עשה, ספק דאורייתא הוא לא לחומרא. ואז אולי היה אפשר להסביר שלפי הרמב"ן זה מצוות עשה, והשאלה שלו על הרמב"ם זה שאם יש מקור בתורה, הספקו היה צריך להיות לחומרא, זה היה בעצם הפך להיות הלכה דאורייתא, זה נופל. כי לא, ספקו לכולה, למרות שזה הלכה דאורייתא, כי זה מצוות עשה ולא לאו. אבל אני לא חושב שזה נכון, כי א' בלשון הרמב"ן די ברור שזה לא נכון, ב' כשאחרונים אומרים שספק מצוות עשה הוא לכולה, הם לא מתכוונים לזה. הם מתכוונים, נגיד שיש לי מצוות תכלת, לא נגיד, יש מצוות תכלת, אוקיי? עכשיו יש לי חילזון, נגיד יתרו חילזון, כן, יש הרשיטות שונות לגבי התחלת, וטוענים שזה התחלת שהתורה התכוונה אליה. כן, והקובל כבר הרבה שנים שאנחנו לא יודעים את התחלת, והולכים מציצית בלי התחלת. אבל במאה, אדמור מרזין הציע הצעה, עכשיו יש הצעה חדשה, שהיא נראית יותר אמינה, לפחות בעיניי, לפחות בעיני רבים, נראית יותר אמינה, משהו ארגמון כהה קוצים, משהו גרום שאני יתרו איזשהו חילזון, וטוענים שזה התחלת. עכשיו נגיד שאני בספק, אני לא יודע אם זה התחלת או לא התחלת. אז זה האדמור מרדזין בעצמו, בספר שלו על התחלת, מביא את טענת רבי עקיבא איגר, שרבי עקיבא איגר טוען שבדבר כזה אין דין שספק לחומרה. הוא רצה לטעון שאפילו מי שלא בטוח, הוא רק בספק אם זה התחלת, אבל זה ספק דאורייתא, כי יש מצוות עשה דאורייתא לשים תחלת. אז זה אומר, יש רבי עקיבא איגר שטוען שלא. למה לא? כי ספק לחומרה זה תמיד במצב שבו אתה צריך לצאת ידי חובת כל השיטות. זאת אומרת, נגיד שיש לי ספק איסור חזיר, ספק בשר כשר, אז אל תאכל. למה? כי אם לא תאכל, אז אתה בטוח בסדר. נכון? אם אתה תאכל, אתה לא יודע, אולי נכשלת, אולי לא. אם לא תאכל, אז זה בטוח בסדר. אבל לגבי הציצית, אם זה לא התחלת, גם אם שמת אותה, לא קיימת את מצוות העשה. זה עובד הפוך מלהבין. נכון? לגבי הציצית, הרי גם אם שמת אותה ליתר ביטחון, למרות שאתה לא בטוח שזאת התחלת, לא יצאת ידי חובת כל האפשרויות. על הצד שזה לא התחלת, לא קיימת את מצוות העשה. אלא מה? הרווחת 50% לעומת 0. פה שתי האפשרויות זה או שבטוח לא קיימת, או ש50% כן קיימת. מי אמר שעל דבר כזה יש כלל שספק דאורייתא לחומרא? ספק דאורייתא לחומרא זה בין שתי אפשרויות, שאחת מהן היא 50% לעבור עבירה, והשנייה זה 0% לעבור עבירה. זאת אומרת שאתה בטוח בסדר. אז פה תלך על הדרך שהיא בטוח בסדר. אבל זה לא אומר תמיד להרוויח 50% לעומת המצב האחר. ולכן אומר לבי עקיבא איגר,
זה גם
בלעד,
כלומר, אני חושב שיש אפשרות לא לעשות משהו שהוא
ודאי
אסור, או לעשות משהו
שהוא ספק אסור, אז לא יהיה חובה לה, לא יהיה חובה לעשות את הספק אסור, כן. אז זאת הטענה. ולכן רבי עקיבא איגר בעצם אומר שזה לא בדיוק כלל בספק מצוות עשה, אלא זה כלל במצב שבו אתה בטוח יוצא בסדר. אז אתה צריך להחמיר, אוקיי? עכשיו, אם יש לי, נגיד שיש לי בשר עוף בחלב, ונגיד שיש מצוות עשה לשמוע לחכמים, אוקיי? עכשיו, אני לא יודע אם זה עוף או סויה מעורבב פה בחלב, אז אני בספק דרבנן. מה יצא לפי רבי עקיבא איגר? אני יכול להקל, ויש מצוות עשה לשמוע לחכמים. זה עשה, זה לא לב, אוקיי? מה העשה הזה אומר? זה עשה שאומר, תודה. העשה הזה אומר שאסור לאכול עוף בחלב, נכון? רוב המצוות ברבנן, אגב, הם מצוות לא תעשה. מעט מצוות עשה דרבנן. רוב זה איסורי דרבנן, אוקיי? אז ברוב המקרים, מצוות העשה בעצם מטילה עליי חובת מחדל, חובת לא לעשות, אוקיי? עכשיו, אם אני לא אוכל את העוף בחלב הזה, אז בטוח יצאתי ידי חובה, נכון? אז בטוח לא ביטלתי את העשה הזה. אם אני אוכל את העוף בחלב הזה, את הספק עוף בחלב הזה, אז או שעברתי על המצוות עשה, או שלא עברתי. עכשיו כזה גם רבי עקיבא איגר אומר שאני צריך להחמיר. ושכאן, אם אני אחמיר, אני יוצא בטוח בסדר, אוקיי? פה לא נאמר הכלל שספק מצוות עשה הוא לא לחומרא. גם רבי עקיבא איגר מודה במצב כזה שאני כן צריך להחמיר. כי זה בלאו בעצם ברמה העקרונית. זאת מצוות עשה שבא לידי ביטוי בלאו. אוקיי? לכן פה הספק יהיה לחומרה. ולכן הטענה שאפשר להסביר את הרמב"ן, אם אני מבסס את החובה לציית לחכמים על מצוות עשה ולא עליו, לא חושב שהיא תפתור לנו את הבעיה. טוב, אפשרות אחרת, יש טענה שמדברת על קבלת כלל ישראל. הרב קוק מדבר על זה, הרב פישר מדבר על זה בבית ישי, שמה שכלל הציבור קיבל על עצמו זה דבר מחייב. אז כמובן גם פה אני יכול לשאול, מאיפה יוצא זה מחייב? זה סברה? אם זה סברה, אז למה לקרא סברה? וזה הופך להיות דין דאורייתא, אותה ששאלתי כל הזמן. אז אם זה דין דאורייתא, ספקו לחומרא.
אני קודם אמרת שלפחי דאורייתא זה לכולם מדאורייתא.
כי הרמב"ן, מדבר על הרמב"ן עכשיו.
אז אני אומר, אולי אם אתה מצטרף לשתי הסברות האלה, זה יכול לפתור את כל הפלונטר.
זה לפי הרמב"ן, לכן אמרתי, לפי הרמב"ן אני בעיה, כי הרמב"ן אומר שספק דאורייתא לחומרא. ספק דאורייתא לחומרא מדאורייתא. אז לכן אני דן בעצם בעיקר בשיטת הרמב"ן כרגע, אחרי זה נראה מה עם הרמב"ן. אז אני אומר, אז קבלת כלל ישראל אולי יכול להיות, אבל עדיין לא לגמרי ברור אם זה פותר את הבעיה. כי אם יש איזושהי סברה שאומרת שחוזים זה דבר מחייב, זאת אומרת שאם קיבלת על עצמך אתה צריך לעשות את זה, או שהציבור, מה שהציבור קיבל על עצמו אתה צריך לעשות, למה שהסברה הזאת בעצמה לא תהפוך להיות בעצם מקור דאורייתא שמחייב אותך להחמיר בספקות וכל העניינים האחרים. כמובן, פה נפתחת כבר האפשרות להגיד, קיבלנו על עצמנו, אבל גם קיבלנו שבספק לא. הרי אנחנו מחליטים, אנחנו קיבלנו. שאלה מה החוזה שאותו קיבלנו על עצמנו אומר. אנחנו מעצבים את החוזה, אם זה אנחנו ולא התורה. אז יכול להיות, יש... נכון, זה לא יהיה שונה מהותית ממה שהרמב"ן תוקף את הרמב"ן.
מה שקראתי
את הרמב"ן הבנתי שמה שיפריע לו זה לא ספק במקרה קצה של ספק שנוגע למחלוקת בין חכמים, ואז למה התכוון
זה שחלק, אלא משהו מוזר ברעיון.
למרות שאני לא רואה כל כך מה מוזר ברעיון, ועובדה שיש הרבה אחרונים שמסבירים כך את הרמב"ן באמת. זה לא, אני לא רואה למה זה כל כך מוזר. ככה הרמב"ן עצמו לא מקבל את זה, אתה צודק, שלפי זה זה גם מקשה קצת על הכיוון הזה ברמב"ן. אפשרות נוספת, ואולי זה המשך של אותו עיקרון, כשאתה מדבר על קבלת כלל ישראל, אתה בעצם אומר שמה שהציבור קיבל על עצמו מחייב אותי. אני אנסח את אותו דבר, אבל בצורה טיפה שונה. אפשר לומר שזה אותו דבר, בצורה טיפה שונה. כשאנחנו מדברים על על הסמכות של חכמים, אנחנו בעצם מניחים שיש פה סיטואציה של סמכות. והקדמתי, ובשיעורים הראשונים, כשהסברתי מה זה סמכות, אז אמרתי שזה בעצם איזשהו גורם שעומד מולי, ואני צריך לעשות את הדברים מעצם העובדה שזה מה שהוא אומר. נכון? זה מה שנקרא סמכות. כי אם אני עושה את זה כי הוא צודק, אז זה לא סמכות. אז אני עושה את זה בגלל עצם העובדה שהוא אמר. וההנחה היותר יסודית היא שיש פה איזושהי עמידה שלי מול גורם סמכותי. זאת אומרת, יש פה שני גורמים שעומדים אחד מול השני, ולאחד יש סמכות ביחס לשני. אחד הוא הגורם הסמכותי, והשני הוא הנתין, כן, המחויב, זה שהסמכות מופעלת עליו. אבל יכול להיות שהתיאור הזה בעצמו לוקה בחסר. זאת לא נכון לראות את זה באופן שאני עומד מול חכמים והם בעצם איזשהו גורם סמכותי, ואז אני שואל, רגע, למה אני צריך לציית לכם? אני לא עומד מולם, אני עומד אחריהם. באופן ציורי. זה לא שהם עומדים מולי ומצווים עליי. אנחנו עומדים בטור. זאת אומרת, אני עומד אחריהם. כשהם אומרים משהו, אני אמרתי אותו. הם פשוט הנציגים שלי. ברגע שאני קיבלתי, יחד עם כלל הציבור, אמרתי שזה מה שצריך לעשות, אז אני אמור לקיים את מה שאמרתי. נכון. לכן אמרתי שזה דומה קצת לניסוח הקודם, אבל אני בכל זאת חושב שזה ניסוח טיפה שונה, ונדמה לי שבוא נגיד, אם אני חוזר לשאלה למה לציית לחוק, אני חושב שבבסיס זה ההסבר למה לציית לחוק, לא כל ההסברים שמציעים.
אבל אם זה אתה אמרת, תגיד אחרת.
מה?
תגיד אחרי שאתה משנה דת.
לא, אתה חלק מהציבור, הציבור אמר, אתה לא יכול להגיש את החוק, זו בדיוק הנקודה. יש פה מימד סמכותי. במובן הזה, אתה יכול להגיד, אני ניתק מהציבור. שאלה אם אפשר לעשות דבר כזה, זה כמו להגיד, אני לא אני. זאת אומרת, אני לא אני. אתה חתמת על החוזה, אז מחר בבוקר אתה יכול להגיד, לא, זה לא אני, זה מישהו אחר. אני החלטתי להמיר את זהותי. אוקיי, אני עכשיו משהו אחר, אתה לא אפשר הכל. אז...
מי זה אני?
זה שחתם על החוזה. לא אותו אחד שחתם על החוזה. אני עכשיו משהו אחר, אני חזרתי בתשובה, חזרתי בשאלה.
הוא לא קיים.
מה?
הציבור הוא גוף המוח.
אז זה השאלה, טוב, אז זה נתנו סדרה בפני עצמה. אבל הנקודה היא, וברור שזה מניח לא ככה. הטענה היא שאתה משוייך לציבור. רק שהציבור, או נציגי הציבור, נגיד חכמים, קבעו משהו, אתה לא עומד מולם, אתה עומד מאחוריהם. זאת אומרת, זה לא איזה גורם סמכותי שעומד מולך, אתה שואל את עצמך למה לציית לו. אלא ברגע שהציבור קבע, אתה כחלק מהציבור, גם אתה קבעת את זה. זאת אומרת, הנציגים שלך בעצם דיברו בשמך, בשם כולם. ממילא ברור שאתה גם צריך לעשות את זה. עכשיו, צריך לעשות את זה, לא שאתה החלטת אותה ואתה יכול שלא להחליט. לא, יש עליך טענה. אתה צריך לעשות את זה. כמובן, יכול לבוא מישהו ולכפור בדבר הזה עצמו. אני לא אומר שאי אפשר לכפור בזה. אני רק טוען שאני כן יכול לראות פה איזשהו מנגנון שיש לו תוקף. זאת אומרת, אני יכול להבין בן אדם שאומר שזה מנגנון בר תוקף.
גם כשהוא מקבל על עצמו, הוא בעצם מקבל על עצמו את זה מפני שהתורה נתנה את הסמכות לחכמים. לכן הוא מוכן לקבל על עצמו.
התורה קבעה, לא, התורה לא נתנה סמכות לחכמים לפי התפיסה הזאת. התורה רק קבעה שכשחכמים מדברים, הם מדברים בשם הציבור הזה שנקרא כלל ישראל. עכשיו, ברגע שהציבור החליט משהו, אתה צריך לעשות. הרבה פעמים תשאלו מישהו, למה צריך לא לעבור באור אדום? יש כל מיני הסברים, כי זה מסוכן, כי זה לא שטויות, אלה לא ההסברים. זה ברור לגמרי. למה אסור לעבור באור אדום? כי החוק אמר שאסור לעבור באור אדום. ואיזה אסור לעבור? ואם החוק אמר, אז מה? אז אתה תמיד נתקע, מתחיל לחפש כל מיני הסברים. עוד פעם, אף אחד מההסברים האלה לא משכנע, זה שטויות. הוא מסברים שהרבה יהיה מחר בבוקר, אתה תעבור במקום זה בטוח, מחר בבוקר יעבור מישהו בסיטואציה זה לא בטוח. אז אני אדאג לזה שאני לא מגלה לאף אחד. שואל את השאלה המהותית, אל תספר על סיפורים. ואת למה אני תרצאת לזה?
מהירות, מהירות.
מה? או מהירות, או אורדון, לא משנה, כל מיני דברים כאלה. התשובה היא כי החוק אמר, זה הכל. כי החוק אמר. וכך כל מיני אני אגיד לכם. עכשיו, כשהאנשים הרציונליים מסתכלים על האיש ברחוב שאומר, כי ככה חוק אמר, אז צוחקים עליו. מה זה כי ככה חוק אמר? אני שואל אותך, אבל למה לציית לחוק? מה זה כי ככה חוק אמר?
אנשים
אומרים
שאין
בעיה לעבור
באור אדום.
לא מסכים. רוב האנשים לדעתי לא יגידו את זה. הם יגידו, תשמע, אני אחפף. הם לא יגידו שאני בסדר. הם לא יבואו בטענות לשוטר שתופס אותי ושם לי דוח. הם מבינים שהוא צודק. אלא מה, הם מחפפים, בסדר, מה קרה? יותר חשוב לי להגיע מהר מאשר לציית לחוק, אבל זה לא אומר שאין ערך לציית לחוק. להגיע מהר יותר חשוב.
אנשים יעריכו בן אדם שעוצר
לדעתי כן.
כהולך רגל, בוא נגיד, במקום שאין
לו מכונית. כן, לדעתי כן. רוב האנשים יגידו לך שזה בסדר, לא, לא, גם בישראל. לדעתי חד משמעית, רוב מה ש...
אני חשבתי שרוב אנשים...
לא עשיתי סקר.
כאילו יאמרו מה זה עושה,
לא נכון. לא נכון. לא נכון.
אבל לעשות אבל חוקי התעבורה זה יש לזה תוקף לא פלילי, כאילו זה גם מישהו עבריין תעבורתי ועובר באור אדום הוא לא נתפס כעבריין פלילי.
שנה, אבל זה כן פלילי.
לעבור באור אדום זה עבירה פלילית.
חוקי תעבורה, חוקי תעבורה
זה עבירה
פלילית. לא, אבל זה לא משנה, החוק אמר, מה זה משנה אם זה פלילי או לא? לא חשוב. החוק אמר וזה מחייב, לא חשוב כרגע באיזה קטגוריה של החוק. והנקודה היא, מה זה אומר כי החוק אמר? מה עומד מאחורי האמירה הזאת של ההדיות ברחוב, שהוא בסך הכל, זה מה שהוא יגיד לכם. למה לצאת לחוק? כי החוק אמר, רגע, אבל אתה פועל נגד החוק. אוקיי, אז פועל נגד החוק, אז מה קרה? החוק זה איזה מילת קסם? אז מה אם אני פועל נגד החוק? כאילו זה נחשב כנימוק, אבל אתה פועל נגד החוק. למה זה? אז הרציונליים, המפוקחים, הפילוסופים צוחקים על זה. אבל אין מה לצחוק על זה, אני חושב שמה שעומד מאחורי זה, אז זה איזושהי תפיסה שאומרת שאם אני אזרח במדינה הזאת, והמחוקק שמבחר כדין קבע משהו, זה אני בעצמי קבעתי את זה, הוא אמר את זה כנציגי. אם אני אמרתי את זה, אני צריך לעמוד מאחורי מה שאני אומר. זה מה שעומד מאחורי התפיסה הזאת לדעתי. אני חושב שאותו דבר קיים גם ביחס לסמכות חכמים, אבל מה שבעצם המכניזם הזה אומר, זה שאני לא מדבר בכלל על סמכות של חכמים, זו לא נקודה שיש להם סמכות לגביי או מה שהם עומדים מולי, אלא שמה שאני אומר, ודאי שאני צריך לעמוד בזה. אם אני קבעתי, אז כולנו קבענו ביחד, אז צריך לעשות את מה שקבענו. כאילו זה מין איזה מושכל ראשון כזה, אתה תמיד יכול לשאול למה. התשובה שלי היא ככה.
מי קובע מי הם החכמים? גם אנחנו? בהסכמה שלנו?
התורה קבעה את המנגנון של ההסמכה. הרמב״ם טוען שאפשר גם לחדש את זה מלמטה. דיברנו קצת על ההסמכה, אבל התורה קבעה. ועל זה אפשר לדון. אתה יכול כמובן להתווכח ולהגיד, שואלה, התורה קבעה שהם נציגים שלי, זה לא הופך אותם לנציגים שלי. זה עניין אחר. אבל אני אומר, אני לא מציע מכניזם שבטוח ישכנע את כל אחד. אני מנסה להציע מכניזם שלפחות מבחינתי יהיה מספק. לא בשביל שכנע מישהו שלא מקבל אותו, אלא שאני נותן עצמי דין וחשבון, אם אני חושב ככה, אז זה נשמע לי הגיוני, אז זה בסדר. אז אני יכול להבין למה לא רק למה אני עושה את זה, ולמה אני חושב שצריך לעשות את זה, זאת אומרת שמי שלא עושה את זה הוא לא בסדר, זה הנקודה, לא אסבר למה אני עושה, למה אני עושה כי החלטתי, זה לא... אז פה זה גישה קצת רדיקלית, כי זה גישה שבעצם אומרת, אין לך חכמים סמכות. זה לא שהם גורם סמכותי, זה פשוט, אם אמרת, אז תעשה את מה שאמרת. אתה מדבר פה, לא חכמים מדברים פה.
אבל אתה יכול להגיד שהם לא מייצגים אותי,
למשל. מה? כן, אז לכן אמרתי, אתה יכול לטעון דבר כזה, ואני לא אוכל ללמק לך למה זה לא נכון. אבל אני כן חושב שאני יכול לטעון כלפיך שאתה נוהג לא נכון. אני חושב שאתה נוהג לא נכון, אני לא יודע לתת לך נימוקים למה, ואם אתה חושב אחרת אני מבין שלא נגיע לעמק השווה. אבל אני כן יכול להסביר לעצמי למה אני רואה שיש פה מחויבות, למה מי שעושה את זה אחרת בעיניי הוא לא בסדר. מבחינתי זה מספיק, אני לא יכול להגיע למסקנה שתהיה מקובלת על כולם. מי שלא מסכים להנחות היסוד שלי, אין לי מה לעשות איתו. כמו מי שלא יסכים לזה שבין שתי נקודות עובר קו ישר אחד, איך תשכנע אותו שכן? לא תסביר. אבל עדיין, ברור לי שהוא טועה.
אבל
יש לך לגבי מסתם תרק. לא, לא תוכל לעשות כלום. תוכל להראות לו שיש קו ישר אחד, אבל לא תוכל להראות לו שאין שניים. איך תראה לו? לא מצאנו בין חיים.
כל מיני קווים אחרים.
לא עושה, כל מיני קווים אחרים.
לא, זה לא ישכנע אותו באותה צורה של
באותה רמה
של
מוכלתות. בינתיים, לא מצאנו, בסדר, אבל אני עדיין חושב שיש איזשהו קו נסתר שאותו לא מצאנו. אמפירית לא תגיע לזה, זאת אומרת, זה לא נמצא אמפירי. העניין של הקדוש הרבה זה שני מקבילים, ניקח איתו עד הסוף ותראה אם נפגשים בין סוף. בסדר, אני טוען שאם תמשיך עד הסוף, מתמטיקה אומרים שהם כן נפגשים, רק נפגשים בין סוף. אז זה ניסוח אחר קצת של העובדה שהם לא נפגשים, כי אין סוף זה מושג פוטנציאלי. אז זה אומר, בסדר, אם אני אלך עד אין סוף הם יפגשו כן באיזשהו מקום. זאת אומרת, אז לא תצליח לשכנע אותי, תקח אותי כמה שלא תקח אותי, אני תמיד אגיד טוב, עוד לא הגענו. אבל בהמשך זה עוד יהיה המפגש ההיסטורי הזה בין שני המקבילים, אוקיי? לא תצליח לשכנע אף אחד אמפירית, אבל עדיין זה לא אומר שאם אני לא מצליח לשכנע מישהו אז הוא צודק כמוני. זו התפיסה הפוסט-מודרנית. לא מסכים. ברור שהוא טועה, זה שאני לא מצליח לשכנע אותו, בסדר, מה אני יכול לעשות? עדיין הוא טועה.
המודל שעושה עם הקדוש ברוך הוא נשמע יותר משכנע כשאתה אומרת מחליף את הקדוש ברוך הוא בגורם הסמכותי הכנסת או החכמים, ואז במקום להגיד שאין אני אומר שאין משהו אחר נפרד ממני, אבל אני מבין אינטואיטיבית שצריך לעשות מה שהם אומרים. אמרתי לך...
זה בדאורה איתה, כשאני אומר לקדוש ברוך הוא, למה אני צריך לציית לו בדרבנן?
אותו דבר, רק ש... כמו שאתה מבין שצריך לציית לקדוש ברוך הוא, אתה מבין שצריך לציית לך, אתה מבין שצריך לציית
לך. למה? מה זה שקרמו כמה אנשים צריך לציית להם? אז מה? למה? למה צריך לציית להם? אלוקים יש לו איזשהו מעמד אחר מאשר כמה אנשים חכמים. כל זאת אנשים, בזר לאדם, למה צריך לציית להם? אני אומר, סתם סברה, אם מישהו חושב ככה, אז בסדר, יכול להיות שזה מה שהוא חושב, יכול להיות שזה מספק אותו. אני לא מרגיש שזה מספק. זאת אומרת, יש פה כמה אנשים, חכמים ככל שיהיו. מאיפה הסמכות שלהם? זאת אומרת,
אז נגיד פה בישראל יש לו אותו סמכות כמו תקנות ורבנן?
לא אותה סמכות, אבל סמכות מקבילה. כן, ברור. זה מחייב וגם זה מחייב.
למה זה לא בדיוק אותה סמכות?
זה אותה סמכות, זה גורם שונה. נותן סמכות לגורם הזה, אותה סמכות לגורם הזה, אבל זה אותו מכניזם של סמכות. כן, ברור. אותו מכניזם. נגיד אם היה שתי קבוצות של חכמים, שעל כל אחד לחוד הייתי עושה את השיקול הזה ומגיע למסקנה שיש להם סמכות, אז לשניהם היה סמכות. הם גורמים שונים, אבל לשניהם יש סמכות ביחס אליי. זה בעצם המצב כאן. עכשיו השאלה היא מה קורה כשיש התנגשויות, שאלה טובה, צריך לדון. שאלה טובה, צריך לדון בזה, זה לא דבר פשוט בכלל. דין עד המלכות, אתה יכול באמת במצבים מסוימים להתגבר על הלכות, תמיד באיזה הקשרים, אבל זה לא דבר פשוט מה קורה בהתנגשויות. אבל עקרונית לשני הכיוונים יש סמכות, זה מכניזם מקביל.
האמירה שהאדם שאין לו סמכות היא לראות את ה... סמכות חכמים כאיזושהי הדחה בפני עצמה, מעבר לזה שהיא, מעבר לבעייתיות שבאקסימטית, נגיד, יש לה בעיה מבחינת ההסבר, כי דיני חכמים מתפסים ומלמדים בתור דבר שאם אתה עבור עליו אתה עושה עבירה, כלומר אתה מורד באלוקים באיזשהו עבירה. לכן וכן חייב, אם אנחנו לפחות כל עוד רוצים להסביר את הגישה המקובלת, זה חייב להתמפות בסופו של דבר, זה לא יכול להיות הנורמה הבסיסית, כמו נעשה קודם.
למה לא? חייב להיות. גם הנורמה הבסיסית של החוק, מבחינתי הקדוש ברוך הוא מצפה ממני לציית לה.
אין בעיה, זה לא נורמה הבסיסית, אם הנורמה הבסיסית היא
לא, זה כמו לא תרצח, גם את לא תרצח אני מקיים, יש הקדוש ברוך הוא מצפה ממני לא לרצוח.
זה חינמי, אבל כל זה, אז כל זה ממפה את זה שוב לקטגוריה של סברה, שהיא צריכה לחשב כדאורייתא.
לא, זה אמרתי קודם, ברגע שאתה מדבר על סברות, אז אתה מסתכן בזה שאתה נכנס עוד פעם ללוף הזה.
זה לא דבר עצמאי, זה לא משהו שעצמאית רציתי לעשות אותו, מה שקיבלתי על עצמי לעשות.
סמכות בהגדרה זה לא משהו שאני רציתי לעשות אותו, כי אחרת זה לא מושג של סמכות. אנחנו מדברים פה על מושגי סמכות.
אם קיבלנו על עצמנו, נמצא פה איזשהו מצב שהם מקבלים את הסמכות מהתורה. נכון? מדאורייתא מקבלים סמכות. ואנחנו בני...
הסמכה, לא סמכות. סמכות לא, כי הרמב"ן לא מקבל שיש מקור מהתורה שנותן סמכות לחכמים לחוקק.
אוקיי,
אבל את הסמיכה, כשאתה נהיה חכם סמוך, זה מנגנון שהתורה הגדיר.
בסדר, אבל אני בהסכמה שלנו, של בני האדם, הסכמנו, ועל ידי ההסכמה הזאת אנחנו מורידים את סמכויות שניתנו מהתורה, אנחנו הופכים אותם לדרגה יותר נמוכה. כלומר, אנחנו בכוחותינו יכולים פתאום להתחיל ולהוריד את הדרגה של המצווה או של ה...
אין בעיה, אבל שברגע שזה החלטה שלנו, גם חכמים שמדברים מדברים בשמנו, אז כחלק מההחלטה הזאת אנחנו גם יכולים לקבוע שיש איזה מעמד נמוך יותר. אנחנו קובעים.
אז זה כבר פותח פתח ענקי לכל מיני הסכמות ציבוריות שיכולות לשנות לגמרי.
בחינם, זו אותה שאלה בעצם כמו שנשאל על החוק. כי גם החוק הסכמנו עליו, ובעצם אם כל העניין הוא ההסכמה שלנו, אז גם החוק הוא הסכמה שלנו, אז מי אמר שזה גובר על זה? אותה שאלה בעצם, זה שאלה דומה מאוד. כן, נכון? עכשיו אני רוצה לעשות צעד אחד הלאה וקצת לנסות ולחבר בין הרמב״ם והרמב״ן. הרמב״ם במקום אחד בהשגות שלו על שורש הראשון,
אם דיברנו את זה, רציתי להגיד עם הדתי עוד משהו, למה לא לומר שהסמכות חכמים יסודה בסברה, ואז היה שאלה בשאלה, למה אם זה סברה אז למה זה לא דאורייתא, למה זה לא דאורייתא, כשהסברה היא שיהיה סמכות לחכמים, אבל המעמד שלה יהיה נמוך יותר מסברה מהלכה דאורייתא עצמה.
להגיד שאני לא בטוח, כי להגיד ש הרי גם הספק דאורייתא לחומרא הוא סברה, ובעצם מה שעומד מאחוריו זה שאתה לא רוצה להיכנס למצב שאולי תעבור עבירה. אז אם העבירה דרבנן גם היא עבירה של דאורייתא שלא תסור, למה שלא תהיה פה אותה סברה?
לא, לא אמרתי עבירה דאורייתא שלא תסור, לא עבירה, יש סברה, היא עבירה שנובעת מסברה.
בסדר, מסברה, מה משנה?
אבל זה שזה סברה, לא כל
הסברות
הם
בעל הסברה. זאת אומרת, הסברה חלשה. אז זה ארזי.
אבל לא, אבל זה לא אומר שזה נראה לסברה יותר חזקה מאשר ברכה. אני אומר, זה נקודה אחרת. הנקודה היא לא שהסברה חלשה במובן שזה לא, שכמכלול זה לא נראה כל כך חשוב. אלא הסברה היא חזקה אולי, בדעות מסוימות, כמכלול, אבל היא חלשה לגבי כל פרט ופרט. כלומר, הסברה היא שכמכלול צריך שיהיה כזו סמכות, אבל לא שיהיה לו כל כך הרבה סמכות שכל פרט שלו יהיה כמו דין דאורייתא.
אוקיי, אוקיי, אז מוכן לקבל ניסוח כזה.
או בוא נגיד לכיוון קצת אחר, הסברה היא שאומנם צריך שיהיה סמכות לתקן, אבל לא הגיעו...
זה לא אומר שכל נורמה ספציפית דרבנן יש לה את העוצמה של הסברה הכללית שצריכה להיות סמכות לחכמים, כשכמובן השאלה ברגע שאתה מערער פרט אחרי פרט, מה נשאר מהסמכות הכללית? אבל אני אגיע לזה מכיוון אחר.
לא, אני לא מערער פרט אחרי פרט, אני אומר
ש... זה מה שספקו לכולה. בסופו של דבר, איך, מה נשאר מהסמכות הכללית, שכל אחת מהסמכויות היא יותר חלשה, יותר כל אחד מהפרטים. אני אציג את דבר דומה מכיוון קצת אחר. הרמב"ן אומר, בהשגות שלו לשורש הראשון, שהמקום היחידי שבו, כמו שאני מכיר, שהוא מביא מקור לחובה לציית לחכמים, זה מילות אסור, אבל הוא טוען שזה אסמכתא. הזכרתי את זה בשבוע הקודם, אמרתי שהגמרא במסכת שבת שואלת על נר חנוכה, היא אומרת איכן ציוונו, כתוב אנחנו מברכים אשר קידשנו מצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. אז הגמרא שואלת ואיכן ציוונו, הרי זה מצוות הרבנן, נר חנוכה. הגמרא אומרת ולא תסור. אז לכאורה זה ראיה לרמב״ם נגד הרמב״ן, שהמקור לסלחות חכמים הוא מילות אסור. זאת אומרת הרמב״ן זה אסמכתא. אבל אם זה אסמכתא, אז בכל זאת יש פה איזושהי אמירה שהסמכות לציית לחכמים איכשהו קשורה לפסוק שלא תסור. בהסתכלות הרגילה של אסמכתא זה לא בדיוק ככה. בהסתכלות הרגילה של אסמכתא, בעצם מה זה אסמכתא בהופעה הרגילה של המושג הזה? זה בעצם דין דרבנן, שאנחנו מביאים איזשהו פסוק שקצת מזכיר אותו או מין משהו כזה, אנחנו מסמיכים את זה על הפסוק, אבל זה לא שבאמת זה יעשה מהפסוק, זה סתם מתחרז עם הפסוק, אני לא יודע, זה איזשהו מתקשר על הפסוק, זה מזכיר לנו קצת את העניין, אני אסמכתא, אבל בעצם המקור הוא תקנה דרבנן, כאן זה לא יכול להיות המושג, ושלא יכול להיות שהרמב"ן אומר שהחובה לציית לחכמים היא בעצמה חובה דרבנן. אז איך אפשר להגיד שלא תסור הוא אסמכתא במשמעות הרגילה של אסמכתא? זה לא יכול להיות. לכן ברור שכשהרמב"ן מדבר על לא תסור כאסמכתא, הוא משתמש במונח אסמכתא בצורה שונה מהמקובל. זה מיני ובי ברור ברמב"ן. עכשיו אני אציע לכם הסבר. למה? איך הוא משתמש בזה? וההסבר הזה לדעתי נכון גם ברמב"ן. אני רוצה להציע מנגנון ברמב״ם, והוא יסביר גם את הרמב״ן הזה. הרמב״ם הבעיה שלנו הייתה הפוכה. אנחנו יודעים למה צריך לציית לחכמים, כי כתוב לא תסור. השאלה היא רק למה זה דין דרבנן ולא דין דאורייתא, למה ספקו לכולם. מה שאני רוצה לטעון את הטענה הבאה. או אולי אני אקדים עוד הקדמה ברמב״ם. יש כמה אחרונים שרוצים לומר שהרמב״ם לא באמת מתכוון לומר שכל פעם שאני אוכל עוף בחלב אני עובר על לא תסור. הרמב״ם מתכוון לומר שאם אני אוכל עוף בחלב כי אני לא מכיר עקרונית בסמכות חכמים, אז אני עובר על לא תסור. אני בכלל לא רואה את הקביעה של חכמים כמחייבת. אז עברתי על לא תסור כי אני לא מקבל את הסמכות העקרונית שלהם. אבל אם אכלתי עוף בחלב סתם כי יצרי גבר עליי. אני יכול גם לעשות עבירות דאורייתא, כי היצר שלי גובר עליי, למרות שאני מקבל סמכותו של הקדוש ברוך הוא. אבל אני חוטא, כי יש לי יצר, ולא עמדתי בניסיון. אז בהלכה דרבנן, אם חטאתי נחמת היצר, לא עמדתי בניסיון, אני מכיר עקרונית בסמכותם, אז לא סתרתי. אז לכן זה לא נקרא לעבור אלות אסור. וכך הם מסבירים למה לפי הרמב״ם בעצם זה לא עבירה דאורייתא, כי לא עברת, לא תסור. אבל באמת, אם אתה תעבור מתוך אי הכרה עקרונית בסמכות חכמים, זה יהיה עבירה דאורייתא, זה מה שהרמב״ם מתכוון. אבל אם אתה עובר כי נכשלת או כי היצר גבר עליך, זה לא עבירה דאורייתא. ככה אומרים הרבה אחרונים, אני חושב שזה הפשט הפשוט ברמב״ם. אבל אז השאלה היא האם זה באמת פותר את הבעיה, זה לא פותר את הבעיה. עכשיו אני שואל, למה לציית לחכמים אם אני מכיר עקרונית בסמכותם? את למה לא לאכול את החזיר הזה כשיצרי גובר עליי? אני מכיר את זה בסמכות חכמים, אבל יצרי גובר, זה רק עבירה דרבנן, פה אם אני אעבור על זה, אני לא אעשה את האיסור דאורייתא, אני לא אעבור על לא תסור. נו, אז למה באמת לא לעשות את זה? אתה חוזר לאותה בעיה, לא פתרת. אם יש פה משהו שהוא רק איסור דרבנן, אז למה לציית לו? אם הוא דאורייתא, אז הוא דאורייתא, ספקו לחומרא. אתה מפצל את זה לשני סוגים. אם אתה עושה את זה ככה, זה עבירה דאורייתא. אם אתה עושה את זה ככה, זה עבירה דרבנן. אז מה הועלת? עכשיו יש לך שתי בעיות, אז זה עבירה דאורייתא הבנתי, אבל למה אני צריך לציית לזה? ואם צריך, אז למה זה עבירה דרבנן?
אלא אופן ש... כבר כבר לא יצריך גובר עליך, אלא אתה אומר, אני לא מציית.
אוקיי, בגלל יצרי.
לא בגלל יצרי. אם אתה כבר אומר, אתה קובר, אתה קבעת ש... למה שם באופן?
נכון.
לא בגלל יצרי.
לא, אני מקבל את החוץ לחמים, אבל יש לי יצר, אז אני אוכל.
לא, לא כי יש לי יצר, כי אתה אומר לעצמך, במודע,
אתה אומר בעצם שמי שעובר באופן כזה למעשה לא באמת מקבל סמכות חכמים, זה מה שאתה אומר. אני לגמרי מסכים, ואני אביא לזה דוגמה. יש בספר פועדוב, כתוב שם על הבקתה של חזרזיר, כתוב שם העבריינים יענשו. מה כתוב? אתה מגיע שם שאלה, בסדר, העבריינים יענשו, מה זה עבריין? מה אתה אמור לעשות כדי להיות עבריין? לא כתוב, כתוב העבריינים יענשו. אוקיי, שואל את עצמך מה המשמעות של אמירה כזאת? כל עוד לא קבעת מהי עבירה, אין שום משמעות לקבוע מי הוא עבריין. זאת אומרת, אתה לא יכול לקבוע על עבריינים בלי שיש תוכן למושג העבריינות. עכשיו, הטענה שהאחרונים האלה אומרים ברמב״ם היא לכאורה אומרת את אותו דבר. יש לחכמים סמכות עקרונית, אסור לחלוק על סמכותם. רק שום דבר ממה שהם אומרים לא מחייב. כי אם אני אעשה את זה רק בגלל שיצרי גובר עליי, אז זה בסדר, זה רק איסור דרבנן, לא עברתי על אות אסור. מתי אני עובר על אות אסור? רק מתי שאני לא מכיר עקרונית בסמכותם. אבל מה זה נקרא להכיר בסמכותם? שום אמירה ספציפית שלהם לא באמת מחייבת אותי, אלא רק ההכרה עקרונית בסמכותם. אז זה בדיוק העבריינים יאנשו של פועדו. זה בדיוק אותו דבר. אתה בעצם אומר, מי שלא מכיר עקרונית בסמכות רחמים הוא עבריין, אבל כל דבר שאתה רוצה תעשה. זאת אומרת, זה לא איסור דרבנן. אז איזה תוכן יש להכרה בסמכותם? זה בדיוק מה שיצחק בעצם אמר קודם. את למעשה זה לא נכון, ההבחנה הזאת היא מלאכותית. ואת, אם אתה אומר, תראה, ברגע שיצרי גובר עליי, אז אני יכול לעשות את זה, כי אני מכיר הכהנים בסמכותם. אבל אתה עושה את זה כי אתה לא מכיר בסמכותם. אתה אומר, כי אם יצרי גובר עליי, אז אני עושה את זה. אז אתה לא באמת מכיר בסמכותם. אי אפשר לעבור עבירה ולהכיר בסמכות העקרונית, אבל לעבור על העבירה הספציפית הזאת, ועדיין להחשיב את עצמך כמי שמכיר בסמכותם. כי אז זה בעצם אומר, אתה מכיר בסמכות שהיא ריקה מתוכן. העבריינים פה הם ללא עבריינות. זאת אומרת, אתה עקרונית זה להכיר בסמכות רחמים, ואחרי זה לעשות מה שאתה רוצה. אז באיזה מובן אתה מכיר בסמכותם? אבל מה יוצא מהדבר הזה, מהשיקול הזה? מה שבעצם יוצא זה הדבר הבא. תראו עכשיו, זה תרגיל לוגי מעניין. מה שיוצא מהדבר הזה הוא בעצם, שכשהתורה אומרת לא תסור, זאת אומרת לחכמים יש סמכות. עכשיו התורה אומרת לי, בעצם, אם היא אומרת שלחכמים יש סמכות, אז ברור שצריך לציית להם. כי אחרת הסמכות זה כמו עבריינים יאנשו, זה רק מתוכן. אז צריך לציית להם, נכון? עדיין, אם אתה תאכל בגלל שהיא צריכה גבר עליך, אתה עובר רק על איסור דרבנן. אתה לא עברת על לא תסור, למה? כי אתה מכיר בסמכותם העקרונית, רק אתה נכנעת ליצר. אבל ברור שאתה לא יכול לעשות את זה כמדיניות. אתה לא יכול להגיד, בגלל שאין פה לא תסור, לכן אני אעשה את זה. כי אם אתה עושה את זה כמדיניות, אז עברת על לא תסור. אז יהיה דאורייתא. אז מה יוצא פה בעצם? אנחנו מרוויחים, אנחנו עוקדים על החתונה משני הצדדים, וזה בסדר גמור, אין שום סתירה לוגית. אתה בעצם אומר, התורה אומרת שיש לא תסור, זה איסור דאורייתא. בסדר? התורה גם אומרת אבל שאם יש לחכמים סמכות, פירוש הדבר של הנורמות הספציפיות שהם חוקקו, יש תוקף. צריך לציית להם. אבל מצד שני זה לא סותר את העובדה שאם עברתי מחמת היצר, אז עברתי רק לסוד הרבנן, לא עברתי על לא תסור. זה לא כתוב. למה? כי זה שצריך לא לאכול עוף בחלב, זה לא כתוב בפסוק לא תסור. זה מסתעף מהפסוק לא תסור. מה כתוב בפסוק לא תסור? שיש סמכות עקרונית לחכמים. זה כתוב בפסוק. לא כתוב בפסוק שכל דבר שחכמים קבעו, אם אני אעבור עליו, אני אעבור על לא תסור. זה לא כתוב. אני אביא דוגמה, למשל, אם בתורה כתוב שנדר צריך מוצא שפתיך תשמור. בסדר? לא יחל דברו. זאת אומרת, יש לב ועשה לציית למה שנדרתי. בסדר? עכשיו פה, אם אני נודר הנאה מהספר הזה, אז אם השתמשתי בספר הזה, עברתי על איסור, לא ראית, על לב ועל עשה, נכון? זה מה שאני קורא התפרטות. זה מקרה פרטי של האיסור הכללי. האיסור הכללי הוא לשמור נדרים, וכל נדר ספציפי הוא מקרה פרטי, שאם עברת עליו, בעצם עברת לאיסור לשמור את הנדרים שלך. בלא תסור היחס הוא אחר, אני קורא לזה יחס של הסתעפות, לא של התפרטות. זאת אומרת, מהכלל לא תסור מסתעף את ההבנה שיש מכניזם כזה שנקרא איסורי דרבנן. כי אם לא היה מכניזם כזה, לא היה תוכן לסמכות חכמים של הדאורייתא. זה כמו העבריינים יאנשו, זה היה נשאר סמכות ריקה. אבל זה לא אומר שכל מי שאוכל עוף בחלב עבר על לא תסור. זה לא התפרטות. אלא מתוך זה שיש לא תסור, אני למד באופן עקיף שכנראה התורה מכירה באיזושהי סמכות של חקיקה משנית. כי אחרת לא הייתה איזושהי משמעות, אחרת בעצם יכולתי לעשות כל מה שאני רוצה, רק להצהיר שאני מכיר בסמכותם של חכמים. זה לא נקרא להכיר בסמכותם של חכמים. אבל זה לא אומר שכל פעם שאני אוכל עוף בחלב עברתי על לא תסור. כי הפסוק לא תסור אומר לי רק אם אתה לא מכיר בסמכותם עברת על הפסוק הזה. אוקיי? אלא מה? בעצם מהפסוק הזה מסתעפת המסקנה שצריך לציית לחכמים. היא לא מתפרטת, זה לא מקרה פרטי של העיקרון הכללי. אלא זה מסתעף. מתוך זה אני מבין, מכלל העסק הזה אני מבין שהתורה בעצם מכירה באיזשהו רובד אחר של הלכה שקוראים לו הלכות הרבנה. ואז מה יוצא? זה מה שהרמב"ן לדעתי מתכוון, זה מה שקודם כל מה שהרמב"ם אומר. ולכן כשהרמב״ם אומר לא תסור, אז זה המקור לחקיקת חכמים, הוא לא מתכוון שכל עוף בחלב עוברים עליו דאורייתא. אלא מה שהוא מתכוון לומר, שמזה שהתורה דורשת ממני לציית, מסתעף את ההבנה שיש תוקף לחקיקת משנה. אבל זה לא אומר שזה אותו תוקף, כי אתה לא עובר על לא תסור כשאתה אוכל עוף בחלב. אלא אם כן אתה לא מכיר בסמכותם, ואז אם יש לך ספק האם להכיר בסמכותם או לא, וזה היית אמור להחמיר. אם יש לך ספק האם זה עוף או לא עוף, אז מה הבעיה? זה ספק דרבנן, אתה יכול להקל, אוקיי? עכשיו אני אומר, זה גם מה שהרמב"ן מתכוון כשמדבר על אסמכתא. כשהרמב"ן מדבר על אסמכתא מלא תסור, הוא לא מתכוון לאסמכתא במובן של אמצעי עזר לזיכרון, בעצם זה יוצא מדרבנן, אבל יש פסוק ש... זה לא יכול להיות, כי אם זה יוצא מדרבנן, אז זה לופ, כן? איך... החובה לציית לחכמים היא עצמה דין דרבנן. לא, הוא אומר, זה יוצא מהפסוק. אבל זה יוצא מהפסוק לא בצורה של התפרטות, אלא בצורה של אסמכתא. זאת אומרת, זה יוצא מהפסוק בצורה, הפסוק מלמד אותי שיש דבר כזה, הפסוק לא מצווה עליי. הפסוק לא מצווה עליי אל תאכל עוף בחלב, זה לא כמו בנדר. בנדר, אחרי שאני נדרתי יישום הספר הזה, הפסוק עצמו אומר לי, אל תשתמש בספר הזה. כי זה רק מקרה פרטי של האיסור הכללי הזה של הנדר. אבל בלא תסור זה לא ככה. זה לא מקרה פרטי, לאכול עוף בחלב זה לא מקרה פרטי של אסור מדברי חכמים. כי אם אני מכיר עקרונית בסמכותם אז זה בסדר, רק נכנעתי ליצר כי לא עמדתי בניסיון. אבל ברור שזה לא בסדר כמדיניות. אני לא יכול להחליט על זה שאני נכנע ליצר. אם אני מחליט על זה שאני נכנע ליצר אז לא קיבלתי את הסמכות, אלא פשוט נכנעתי ליצר. אז מה קורה? עברתי לאיסור דרבנן, אבל יש איסור כזה. כי לולא היה איסור כזה לא היה גם לא תסור בדאורייתא. אז הלא תסור מגלה לי שיש איסור כזה, לא שהוא מצווה עליי. בנדר זה ציווי. יכול לעשה מפיד יעשה, או לא יחל דברו. אבל כאן, זה רק מגלה לי שיש סוג כזה של איסורים. אז לכן זה רובד אחר לגמרי, וחכמים אומרים, נכון, זה בעצם רק ספק יותר קל, ספק דרבנן, ואפשר ללכת בו לכולה. ואם זה ככה, אז יכול להיות שהרמב"ם והרמב"ן לא אומרים דברים שונים, אומרים את אותו דבר. ושניהם בעצם אומרים שזה יוצא מלא תסור, אבל חוסר ההכרה העקרונית בסמכותם, זה ממש, אתה עובר עליו דאורייתא, ועקרונית היית צריך גם ללקוט על זה, כאילו זה לא היה לב שניתק למיטת בית דין, הזכרתי את זה מה שהרמב״ם כותב, אבל אם אתה אוכל עוף בחלב כי לא עמדת בניסיון, כי יש לך יצר, אז עברת על איסור דרבנן. אתה שואל אותי למה זה לא ספק? כי אתה לא עברת על לא תסור, זה לא ספק באיסור לא תסור, זה רק ספק של איסור שקיומו נודע לי מהפסוק של לא תסור. וזו נקודה חשובה, כי בדרך כלל איסורים בתורה הם תוצאה של ציווי, התורה לא מספרת לי שיש איסור, התורה מצווה עליי. להבין את המושג ציווי. המושג ציווי אין פירושו שאומרים לי אל תאכל חזיר. לא, זה לא מגלים לי שלאכול חזיר זה רע. יכול להיות שגם אני חושב שלאכול חזיר זה רע, אבל זה לא הנקודה. זה בדיוק מושג הסמכות. מצווים עליי אל תאכל חזיר. אתה לא אוכל חזיר כי יש ציווי, לא בגלל שזה רע או כי זה מזיק או משהו כזה. אולי זה גם רע ומזיק, אבל לא זאת הנקודה. הנקודה יש ציווי, זה הכל. וההנחה כמובן שהציווי הזה הוא ציווי של בעל סמכות, או משהו מחייב. אוקיי, זה התשתית, אחרי בלי זה אין ציוויים. אוקיי? זה המושג ציווי. לא תסור בהקשר הזה הוא לא ציווי. הוא ציווי רק בהקשר הזה של מי שלא מכיר עקרונית בסמכות. הוא ציווי על זה שיש סמכות עקרונית לחכמים. אבל לגבי עוף בחלב ספציפית הוא לא ציווי, הוא גילוי. הוא מגלה לי עובדה שיש דבר כזה שמין איסור דרבנן כזה לאכול עוף בחלב. הוא לא מצווה עליי אל תאכל את העוף בחלב. בניגוד לנדר שמצווה עליי אל תשתמש בספר אם נדרתי. בסדר? ולכן מצד אחד זה יוצא מהפסוק לא תסור, אבל זה יוצא לא בדרך של התפרטות, אלא בדרך של הסתעפות. לכן בעצם מעמדו ההלכתי הוא מעמד קל יותר, כי לא כל פעם שעשיתי את זה עברתי על לא תסור. עברתי על איסור דרבנן, אז לכן ספקו לכולם. זה בעצם מנגנון שמסביר את הלוגיקה של חקיקה משנית. רק פה חקיקה משנית זה הנקודה, גם בחקיקה משנית אפשר היה לשאול, כל אחד שעובר על חוק שקבע השר, נגיד שהכנסת הצילה את סמכויות והשר יכול לקבוע חקיקה משנית קושי או מנכ"ל משרד, אז בעצם עבר על חוק הכנסת, זה דאורייתא, זה לא דרבנן, כי הכנסת אמרה שיש לה סמכות, אז אותה בעיה לוגית תהיה גם שם. בסדר? אז הטענה היא שיכול להיות שאפשר לפתור את זה באותה צורה, זאת אומרת יש פה איזו הסתעפות ולא התפרטות, אני מדבר על זה קצת יותר ב...